שומעים שזה הארץ.
לפני 10 שנים מדינה חדשה נולדה.
The scene in South Sudan is nothing less than electric.
אחרי 5 עשורים של לחימה, התפצלה סודן, המדינה הגדולה ביותר באפריקה, לשתי מדינות. דרום סודן הפכה למדינה ה-193 בעולם. הרגע הזה היה התגשמות כל החלומות עבור אזרחי דרום סודן. אלפים יצאו לבירה החדשה ג'ובה לחגוג את הקמת המדינה, מפות חדשות צוירו, יועצים מהמערב הגיעו לעזור לעצב את המדינה החדשה, והנשיא הראשון שלה, סלווה קיר, הושבע. התקווה הזאת של אזרחי סודן, שהמדינה החדשה תעניק להם עתיד טוב יותר, התנפצה בתוך שנתיים. הנשיא הדיח את סגנו, ובמדינה פרצה מלחמה בין השבטים שהשניים מייצגים. בשנים שלאחר מכן, נהרגו בדרום סודן מאות אלפי אזרחים ומיליונים נעקרו מבתיהם. ולמרות שהצדדים חתמו על הסכם שלום ב-2018, הלחימה בשטח נמשכת. קשה למצוא בדרום סודן אנשים שמצבם כיום טוב יותר מזה שהיה לפני העצמאות. רק מעטים מרוויחים ממשאבי הנפט האדירים של המדינה, ומעל למחצית מהאוכלוסייה זקוקה לסיוע במזון. המצב הפוליטי במדינה שברירי, ובכל רגע עלולים להפוך העימותים למלחמה כוללת. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום, ננסה להבין איך כשלה המדינה הצעירה בעולם, ומה עמים אחרים שרוצים עצמאות יכולים ללמוד ממנה. שלום לדוקטור חיים קורן, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה ושגריר ישראל הראשון בדרום סודן. היית גם שגריר ישראל במצרים.
שלום רב.
אנחנו מציינים עכשיו 10 שנים להקמת דרום סודן, המדינה הצעירה בעולם. בוא נתחיל מלהכיר את המדינה הזאת.
המדינה מונה היום כ-11 מיליון תושבים, מדינה גדולה מבחינת שטח, טריטוריה שנעמדת בגודל כמו הגודל של צרפת, מדינה לא מיושבת מאוד, ללא תשתיות בכלל, יש כמה כבישים בודדים קטנים, להגיע ממקום למקום מאוד קשה, יש סבך גדול סביב לנילוס, אין דרכי גישה, אין גידולים רבים, וכשיש אי אפשר לשווק אותם, למשל מנגו מצוין גדל שם, ואי אפשר להעביר אותו לשווקים, הוא פשוט נופל ונרכב. היא מדינה שהיא באה ממסורת מאוד טבעית וקרובה לאדמה, פחות מתוחכמת, מתועסת ומודרנית, והאנשים היום מצפים לגיבוש של זהות, לשיפור בכלכלה, לחיים טובים יותר ולהשתלבות אזורית יותר טובה.
בחזית הסכסוך בדרום סודן עומדים שני השבטים הגדולים ביותר במדינה, שמיוצגים על ידי הנשיא סלווה קיר והסגן שלו, ריק מצ'אר. מה אתה יכול לספר לנו עליהם?
סלווה קיר מיירדית הוא בן השבט הדינקה, השבט הכי גדול בסודן, שהוא מפוזר בכל אחת מעשרת המחוזות שמרכיבים את דרום סודן, ויש לו נציגות בכל אחת מהמדינות האלה, אז הוא מייצג את השבט שלו בקואליציה עם עוד כמה שבטים. השבט השני הגדול ביותר בדרום סודן הוא שבט הנואר, שאותו מייצג ריק מצ'אר, הוא שבט שעוצמתו גדולה, תרומתו לצבא של דרום סודן היא גדולה מאוד, ויש בו אזורים שהוא מאוד מאוד חזק, לדוגמה, באזור האפר נייל בבירתו מלאקל, ששם הנואר ממש שולטים, וזה אזור אסטרטגי. זה על גדת הנילוס הכחול, על הגבול עם צפון סודן, וגם במקום שיש בו הרבה מאוד נפט. כלומר, גם נפט וגם מים הוא מקום עשיר ועם פוטנציאל גדול לפיתוח, והוא שולט שם. החלוקה הפרופורציונלית בין שני השבטים האלה בגודלם בכל רחבי המדינה, הניבה למעשה את הדינקה כשליט המרכזי שגם נבחר אישית עוד ב-2010 לפני משאל העם ב-2011, ואת ריק מצ'אר כסגנו, כנציג שבט הנואר, וחייב אותם להתגבר ולהתעלות על המחלוקות השבטיות, ולנסות ולקדם את דרום סודן לכיוון בניית לאום, כלומר לעבור בחדות מחברה שבטית לחברה לאומית שמתפקדת, יש לה כלכלה נכונה, מוצאת את דרכה במדיניות הבינלאומית, והם עשו את זה במשך שנתיים, אם כי שניהם הודו בפניי שזה לא פשוט להם.
אז סלווה קיר וריק מצ'אר עומדים במוקד האימות השבטי שמפלג את דרום סודן. אבל כדי להבין את מה שמתרחש כיום במדינה, אנחנו צריכים ללכת אחורה, אל תהליך ההתנתקות שלה ממדינת האם, סודן.
האזור הזה חווה שני כיבושים קולוניאליים מאוד משמעותיים בזמן המודרני. אחד, זה הכיבוש הטורקו-מצרי, או העותמני אם את רוצה, ואחריהם באו הבריטים, שקראו לצורת השליטה שלהם השלטון האנגלו-מצרי, למעשה היה השלטון האנגלי, שהוא הלך ונעשה מאוד משמעותי בשלהי המאה ה-19, אחרי תקופה שבה הסודנים התחילו לגבש מעין עצמאות סביב אישיות של מוחמד אחמד אל-מאדי, שהוא למעשה הנהיג את הלאומיות המתגבשת הסודנית, וכך הם התחילו להתמקד סביב הנקודה הגיאוגרפית שנקראת סודן הגדולה או בלעד הסודן. השלטונות הקולוניאליים דאגו לאינטרסים שלהם, שאם הם רוצים לשפר את המצב הכלכלי, הם חייבים לנצל את היתרון האיכותי הגדול שיש להם, וזה גידול כותנה. הכותנה המצרית והכותנה הסודנית הן בין הטובות בעולם, לזה צריך הרבה מים, לכן צריכים לשמר את משטר הזרימה בנילוס, לחפור תעלות, אלא שהאינטרס שלהם היה ממוקד בצד הצפוני של סודן, ששם היה נוח לשנע ולשווק את זה למטביעות במנצ'סטר, למשל, ואחר כך לתעשיית הטקסטיל. דרום סודן, שהגישה האלה הייתה מאוד קשה, הם הזניחו. יש לנו שלושה מוקדים מרכזיים של אוכלוסיות במרחב הסודני. הראשון הוא המוקד של ערבים מוסלמים שחיים בצפון סודן, חרטום, קורדופן, דורמן, שנדי. יש את החלק השני שהם לא ערבים ולא מוסלמים, אלא אפריקאים והם נוצרים. והמוקד השלישי זה אזור דרפור, מערב הסודן, ששם אלה אנשים אפריקאים שחורים שהתאסלמו החל משלהי המאה ה-16. כל גוש כזה הוא שונה במהותו משני הגושים האחרים. הבריטים הבינו שהם הולכים לעזוב ולתת עצמאות לסודן ב-56, אבל הפערים והשסע בין האוכלוסיות האלה בצפון, הערבים מוסלמים לאלה בדרום, השחורים נוצרים, היו כבר בעיצומם, ולמעשה הם החלו מלחמת אזרחים כבר ב-55. התחילה מלחמה, מלחמת חורמה, שזה על זהות, על השפעה, על כוח, על כסף, על העתיד, והמלחמה הזאת נמשכה בהפסקה מסוימת מ-68 עד 1972 של 4 שנים, עד למעשה התחלת המגעים, או אם את רוצה עד עצמאות דרום סודן ב-2011, אז במשך השנים האלה נהרגו במלחמות האלה יותר מ-2 מיליון סודנים ודרום סודנים, זה המון. 3 מיליון היו פצועים ונכים וכו', 4 מיליון היו פליטים, בעיקר במלחמות בקניה. ותמיד יש תחושה שהערבים שהיו סוחרי העבדים הגדולים ביותר באפריקה, מתייחסים אל השחורים כאדונים לעבדים. והמתח הזה מתווסף וקיים גם היום.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
דמיינו נופים קסומים, מוריקים ופיריים, מפלים אינסופיים, גייזרים עוצמתיים ואש זוהרת למרחקים. ארץ שעוצבה על ידי הטבע והוא השולט בה. ארץ בנוכחות בני האדם היא כשחקני משנה בלבד, שמבינים את מקומם אל מול העוצמה החייתית של הטבע. איסלנד ברוכה בתנאי טבע שהופכים אותה ליעד מיוחד במינו שאינו דומה לשום מקום אחר בעולם. טיול מאורגן לאיסלנד עם חברת פגסוס הוא הדרך לחוות את עוצמות הבריאה של המקום בצורה מעמיקה, בטוחה ומקיפה, באופן שפשוט לא ניתן לחוות מהקורסה בבית. אתם מוזמנים לקרוא על איסלנד, ארץ של אש ומים, ועל יעדים נוספים מסביב לעולם. עכשיו, במדור תרבות עולם של פגסוס, באתר הארץ לבלס. תוכן מקודם.
המתחים האלה שנמצאים באזור הזה באמת התפרצו בלחימה שנמשכה עשרות שנים וגבתה חיים של מיליונים, ואז בתשעה ביולי 2011 דרום סודן מקבלת את העצמאות שלה בעקבות משאל עם. אתה יכול לתאר לנו איך נראה הרגע הזה בדרום סודן עבור אזרחי המדינה החדשה?
שמחה, שיירות, צפצופים, תפירות, חג באצטדיון הלאומי בג'ובה. זה היה מאוד מאוד מרגש לחזות בזה, וגם לתת את התחושה של קתרזיס של אנשים שסבלו כל כך הרבה שנים מהצפון, מהדרה, ממלחמות, מפגיעות, ופתאום תחושה של אנחנו יכולים לעשות את זה, זה מגיע לנו, המאמצים וכולי, זאת הרגשה נפלאה, תוך תקווה גדולה לעתיד, ועם ציפיות מאוד גדולות להגיע לתקופות טובות.
On behalf of President Obama, my fellow delegates, the United States government, and the American people, we warmly welcome the Republic of South Sudan into the community of sovereign nations.
כשהוכרזה העצמאות, לא רק הדרום סודנים חגגו. פעילי זכויות אדם סמכו על שחרור של אוכלוסייה מדוקת, וקבוצות נוצריות חגגו את שחרור אחיהם משלטון מוסלמי. מדינות במערב, ובראשן ארצות הברית, ראו כאן הזדמנות מדינית ועסקית.
האזור הזה של קרן אפריקה, בדומה למזרח התיכון, הוא אזור מורכב ביותר. זה גם בעיה של גבולות וגם בעיה של זהויות. כשמצטרפים למיקום גיאופוליטי כל כך חשוב, שהוא בין הים האדום לבין הנילוס, והפרוזדור שמוביל בועחה מזרח אפריקה, כלומר בין סומליה לאתיופיה, לדרום סודן, לקניה ולאוגנדה, ששם לפחות 50% מהאוכלוסיות הם נוצריות, זה עניין שלכל העולם יש עניין לענות בו, כולל למערב, לאירופה, לארצות הברית, כי זה הפרוזדור שדרכו יש ציפייה שמשטרים נורמליים, אני לא רוצה לומר דמוקרטיים, ימנעו טרור, או באימפריאלית פשוטה, תהיה יציבות באזור הזאת, שתמנע חוסר תסיסה וחוסר ביטחון, שיקרינו לא רק על אפריקה, אל מיד על הים האדום. מספיק שנבחח מה שקרה לספינה אחת שנתקעה בתעלת סואץ, מה היא גרמה לכל העולם, כדי להבין את החשיבות העצומה הגיאופוליטית של האזור הזה, והמדינות האלה, כולל דרום סודן, יושבות שם, אמנם דרום סודן אין לה מוצא לים, אבל יש לה מוצא למפתח הזה שאמרנו, לכניסה למזרח אפריקה, ולכן מאוד מאוד היה חשוב, כמו שתיארת, הקואליציות של השמאל, של הימין וכו', לכולם היה חשוב להגיע ליציבות אזורית שתאפשר מחד איזו התפתחות אנושית, דמוקרטית של זכויות אדם וכו', מידך לתת לטובים להילחם בטרוריסטים, אז היה מדובר בהתחלה על אל-קאידה, שבאב, זליגה למטה של בוקו חרם, והיה מאוד מאוד חשוב לשמר איזו פנינה שתעמוד בפארץ ותשמר את כל האינטרסים האלה ותביא ליציבות אזורית. לכן הציפיות וכמותן הסיוע שזרם לדרום סודן היו באמת גבוהות.
נראה שכל הגורמים האלה לא הבינו עד הסוף את המציאות בדרום סודן ואת הקשיים שאיתה מדינה חדשה באזור הזה של העולם צריכה להתמודד.
תפיסה מאוד רווחת במערב בראשית המילניום הייתה שככל שאנחנו נעודד משטרים אוטוריטריים להיפתח ונתגמל אותם, כך נחזק את הדמוקרטיה, ויש את הפרדיגמה הידועה שככל שהדמוקרטיות מפותחות יותר, כך גם הכלכלות תהיינה טובות יותר. אבל זה כמובן פרדיגמה שיכולה להיות נכונה, אבל יכולה גם להיות לא נכונה. וזה הנחה את האנשים הטובים במערב לתת צ'אנס. אבל כשבאים לעשות ניסוי, צריך לבדוק ראשית על איזה חומרים מדובר. פה מדובר על חברה שבטית שלא מכירה את המוסדות בצורה שהם מוכרים, נאמר, במערב אירופה או בארצות הברית, והציפייה האוטומטית שיבינו מה זה בית נבחרים או מה זה פרלמנט או מה זה הפרדת רשויות, היא בעיני המתבונן. ושבט שניזון מראיית בקר, ולא היה לו שמץ של ניסיון והבנה בתהליכים שמקובלים בבריטניה או אחרי המהפכה הצרפתית, הוא לא בדיוק עומד בציפיות של תהיה דמוקרט, תפנים וכו'. תודעה של אזור מסוים מהמאה ה-17 מצפים ממנה שתתפקד כתודעה של אזור אחר מהמאה ה-21. וזה פשוט פער שאי אפשר לגשר עליו. עכשיו, השקיעו המון בדרום סודן. גורמים בינלאומיים, ארצות הברית, מערב אירופה, מיליארדים. האום, אבל לא היו קשובים מספיק לצרכים האמיתיים של תושבי המקום כפי שהם ביטאו אותם. והפער הזה יצר תסכול בשני הצדדים, אכזבה ורצון לנסות לגרום לכל אחד מהצדדים לשכנע את הצד השני היכן הוא טועה. ואנחנו עדיין בתוך התהליך הזה במידה רבה.
שנתיים אחרי הקמת המדינה, ב-2013, פורצת בה מלחמת אזרחים. בדרום סודן היו אמורות להתקיים בחירות לנשיאות, אבל אז הנשיא, סלווה קיר, הדיח את סגנו, ריק מצ'אר, בטענה שהוא מתכנן פוטש נגדו, והאלימות פורצת. שנות הסכסוך בדרום סודן גבו את חייהם של 400 אלף בני אדם, מרביתם אזרחים. 4 מיליון איש, שהם כשליש מאזרחי המדינה, נאלצו לברוח מבתיהם. רובם היו נשים וילדים. ב-2018 חתמו הנשיא וסגנו על הסכם שאמור היה לסיים את הסכסוך בין השבטים היריבים. מצ'אר הושבע שוב כסגן נשיא וחזר למדינה אחרי כמה שנות גלות. אבל הלחימה בין המיליציות במדינה נמשכת עד היום. שנות המלחמה, שיטפונות ובצורת, פגעו בצורה קשה בכלכלת המדינה. כיום דרום סודן סובלת מהרעב הכבד ביותר מאז שהוקמה, רבים מאזרחיה זקוקים לסיוע, והנה נתון אחד קשה במיוחד. הסיכויים של ילדה בדרום סודן למות בלידה גדולים יותר מהסיכויים שתסיים בית ספר. דיברנו על העוני והמשבר ההומניטרי במדינה, אבל דרום סודן היא מדינה עשירה בנפט. היא מייצרת 150 אלף חביות נפט ביום. חיים, למה העושר הזה לא מחלחל לאזרחים שלה?
כי התרגום של ההכנסות של הנפט למעברן לקופת המדינה הוא לא פשוט. גם בצורת התרבות הפוליטית והכלכלית של הדבר הזה, וגם בגלל הקשיים לממש באזור גיאוגרפי כל כך לא פשוט לממש את זה ולהביא את זה לכדי מיסוד נכון של הדברים. הבירוקרטיה הדרום סודנית לקח לה הרבה מאוד זמן להתעשת ולעשות את הדברים. יש הרבה עזרה מבחוץ ועדיין זה הולך קשה. הבעיה התשתיתית של העברה סחורות, חקלאות ממקום למקום, היא באמת קריטית שם, וצריכים הרבה סבלנות והרבה עזרה ופיתוח כדי להגיע למצב שבו האוכלוסייה לא תהיה רעבה ללחם.
האם המנהיגים של הפלגים השונים יכולים לגשר על המחלוקות ביניהם ולבנות עתיד ביחד?
מניסיוני הם יכולים. השאלה עד כמה הם רוצים. חלו מספר תמורות מאז העצמאות ועד היום. כוחו של מצ'אר נחלש בגין הסכסוכים הפנימיים האלה, אבל ברור שהוא אבן פינה מאוד חשובה במרקם השבטי הפוליטי, ואי אפשר להתעלם ממנו, לכן צריכים להמשיך למשוך ביחד. זאת סוגיה אחת, והסוגיה השנייה שהיא לא פחות חשובה, והיא המפה האזורית שהשתנתה מאוד בשנים האחרונות, בעיקר מ-2019, אני מזכיר שבאזור הזה שהמיקוד העולמי מוקצה אליו, קורים כמה דברים במקביל. יש את הוויכוח הקשה שהיה אמור להשתיים השנה על סכר הרנסנס באתיופיה, שהצדדים כולל דרום סודן מעורבים בו. יש את הסיפור של המלחמה באתיופיה שזולגת לסודן ולדרום סודן, וב-2019 הפילו את עומר אל-בשיר, שהיה שליט סודן, והוא זה שהפריע וזיגזג ובכישרון גדול פגע בדרום סודן, למרות שהוא הכיר בה מכוח הנסיבות והיה צריך לשתף את הפעולה. וברגע שהוא הלך, פתאום השתנו פני הדברים. ההנהגה החדשה בסודן הולכת ומכירה ועובדת יפה עם דרום סודן. הקשר של מצרים עם דרום סודן התחזק מאוד, גם בהקשר של אתיופיה, ופתאום דרום סודן מצאה את עצמה מחוזרת, מעבר למה שהיא חוותה בשנים הקודמות. זה בהחלט משפר את המצב, וזה יכול להביא לתמורה מאוד חיובית במציאות הדרום סודני.
אתה חושב שהסיפור הזה של דרום סודן הוא תמרור אזהרה לעמים אחרים שרוצים להיות עצמאים?
כן, בהחלט. צריכים לתאם ציפיות ולהבין שאם בפעם הבאה מדינה נוספת תחתור לעצמאות ותרצה לקבל, ללמוד איתה, לשבת איתה קודם עם המנהיגים, לדבר על הפערים, על הציפיות, ונסות להגיע לאיזה שהם מכנה משותף שיהיה מקובל על כולם ובעזרתו לעבוד ביחד.
דוקטור חיים קורן, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפודקאסט, אז תירשמו אלינו באפליקציות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לאסף רידמן, אמיר פקטור ומאיה בן ניסן. נשתמע בשבוע הבא.